כאן בהרצה עוד, להתחבר לספורט, בכל זמן שתרצו.
ועכשיו, האוס שואו, עם קובי מלמד ועידן בן טובים.
ברוכים הבאים לפרק סיום העונה של האוס שואו!
האוס שואו!
קובי, מדוע נפלו פניך?
אנחנו נפרדים מהאולפן.
כן, האולפן המקסים הזה עם האלבד, עם האלבד הצהוב בכניסה. אני מת על זה, על האלבד שמאחורינו פה. זה פשוט מקסים בעיניי. אני מת עליו. הוא עושה לי נעים בעין. מה איתך, קובי? מה נעים? לא, הנה, don't you dare be sour. כי היום יש לנו פרק נורא נורא מיוחד של פודקאסט ההיאבקות של ישראל, והפרק הזה הוא כולו שלכם, המאזינים.
אז אנחנו משקרים כשאנחנו אומרים, אבל שהוא כולו שלהם.
בסדר, זה כמו סייבר סנדיי, זה כאילו אנחנו נותנים לכם את התחושה שזה הכל שלכם, בפועל אנחנו מנתבים.
אנחנו נותנים לכם את האופציה לבחור בין קרב no disqualification לקרב...
סינגל.
לא, בין קרב no disqualification לקרב הארדקור, לקרב anything goes.
כולם התכוננו לבדיוק אותו דבר, וזה לא משנה. אז אתם קובעים על מה אנחנו מדברים היום, אבל בגלל שזה בכל זאת פודקאסט היאבקות, ואנחנו מדברים על WWE, ואתם מן הסתם כולכם צופים בדברים האלה. כן, about the bird. זה תעשה גם עם הידיים, אתה צריך לעשות. ומאחר וזה בכל זאת היה שבוע די מפתיע ומשמעותי יחסית.
מה זה היה?
כן, מפתיע. אז אנחנו גם נדבר על WWE, אבל ואחר כך מיד נעבור כמובן לכל השאלות שלכם וכל הדברים שביקשתם.
אז בואו נעשה את זה בקצרה.
אז בואו נדבר על השבוע שהיה, כי זה היה שבוע פסיכי. זה מהשבועות האלה של... שאנחנו מרוויחים מן ההפקר, אנחנו מגלים חדשות נוראיות, ואנחנו מרוויחים בטירוף, ותמיד שיש את המחלות, פציעות, שערוריות, פיתורים בהפתעה, פרישות, אלה השבועות הכי מדהימים שיש ב-WWE. אין שבועות יותר מדהימים מזה. לא קיים.
לא קיים.
וואו, אז ביום, אני לא זוכר את זה, שישי או שבת, אני שולח לך הודעה.
חמישי או שישי.
אחרי yeah. שקיבלתי מידידנו sweet sweet Rahav Rosenberg, מבזק מיוחד, שאומר ש... זה היה כותרת שאני כאילו אמרת את מי, אוקיי, קייפאב ניוז או מה?
כן, זה היה נראה כמו קייפאב ניוז לשנייה.
רומן ריינס לא השתתף באירוע, יחליף אותו קורט אנגל, ברי ווייט לא השתתף באירוע, יחליף אותו אי-ג'יי סטיילס. מה? 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 מאיפה הגענו לדבר הזה?
כן.
הנה הודעה שלא חשבתי שאני אקרא.
לא. במיוחד העניין של אנגל שבא ככה out of nowhere.
וואו.
אני חושב, יש לזה צד חיובי וצד שלילי.
תתחיל עם השלילי.
עם השלילי?
בוא ניפטר מהשלילי.
אתה יודע, אתה כבר מחזיר את קורט אנגל לזירה. תבנה את זה, תעשה לזה הייפ. אל תשים אותו בקרב 3-5 בלי ממש קשר לכלום.
קרב שממילא לא היה לו קשר לכלום.
כן, וכאילו, עד שבן אדם כזה חוזר להתאבק, לא תבנה את זה קצת, לא תנסה להשיג כמה שיותר צופים ובאז מסביב.
אחרי סיפור ענק.
כן.
ולא רק זה, זה ממש כל שבוע אנחנו אומרים שמחמירים את הסטורי ליינים שהיו יכולים להיות סטורי ליין של רסלמניה, או סטורי ליין ענקי שאנחנו מתרגשים, שכאילו הם נקודות דרך שאנחנו רואים אותם בעתיד, ומקווים שהם יקרו, אבל לא יודעים אם זה יקרה, וכשזה יקרה זה צריך להיות ענק. וחזרה של קורט אנגל לזירה, זה עוד תסריט שפשוט הושלך אל האש הזאת שנקראת הפייפרוויוז של אמצע השנה. התקופה הזאת שאמורה להיות מתה, עמוסה בקרבות הכי גדולים של... שאם בעצם את כל הקרבות של השנה, כמעט כל המיין איבנטים של שני הארגונים, היית לוקח אותם לרסלמניה, זה קארד מצוין.
כן.
אחלה קארד.
חוץ מג'ינדר. אבל...
תתרגל, אתה הולך לראות אותו הרבה זמן.
קודם כל, ברור, הצד החיובי, קורט אנגל חוזר לזירה, וזה תענוג.
כן.
וגם היה קרב כיפי מאוד מאוד.
וארוך, נתנו לו זמן.
כן.
גייס, ככה צריך.
כן. ומעבר לזה, מה שאותי נורא הפתיע, ראית את כל הסרטונים שהם שמו פרומוים לקרבות האלה ביומיים שלפני?
לא, שמה?
היו המון סרטונים בטוויטר ודברים שהם העלו ליוטיוב ולפייסבוק שלהם, של פשוט תגובות של כל אחד מהמתאבקים כן. בתוך הקרבות האלה.
הם שילבו את זה לפרומוים של
כן,
לפני הקרב.
כן, בדיוק, אחרי זה היה באמת בפרומוים. אז,
כי היה צריך לבנות סטורי ליין ב-24 שעות בערך. אז,
ומדהים שהבנייה הכל כך פתאומית לקרבות האלה, הייתה הרבה יותר טובה מבנייה לקרבות אחרים שהם עושים. כאילו...
זה הרגיש הרבה יותר גדול.
לגמרי. לגמרי, זה הרגיש יותר רציני, זה הרגיש יותר אמיתי, וגם הרגיש קצת מיוחד בגלל, אתה יודע, שזה כל הסרטונים האלה של אייפון מצלם מאחורי הקלעים, ובוא שנייה נדבר על זה דקה ונלך, ו... ואתה שומע קהל ברקע כי הם בתוך איזשהו
house show. ממש כאן באולפן.
זה הרגיש אחרת, זה הרגיש קצת אפילו לוצ'ה אנדרגראונדי, בקטע של הנה משהו שקורה והנה תגובה הזריזה שלי מאחורי הקלעים ובואו נמשיך הלאה.
כן. ככה זה כשלא, וזאת נקודת המוצא של WWE בשנים האחרונות, שלא מורחים אותנו.
בדיוק.
לא צריך למרוח הכל. יש סיפורים שכשאתה נותן אותם בבום, זה עובד.
כן.
זה פשוט עובד, כי ההתרגשות שלי לקראת החזרה של אנגל, אני התלבטתי אם לקום בבוקר לראות את זה, גייז. זה קורה פעם בשנה בערך.
אני נשארתי ער.
בסדר, זה לא חדש. שולח לי הודעות באיזה 4 בבוקר לפעמים, עם דברים מוזרים שהוא מוצא בטוויטר. מה אתה חושב שמישהו עושה ב-4 בבוקר חוץ ממך?
רואה פוטבול.
אוי ובוי, נכון. איזה סיוט, זה כל שבוע ככה?
לא. בדרך כלל...
מה? כאילו... פעם בכמה זמן אתה רואה את זה?
אני רואה פוטבול כל שבוע, אבל...
כשאני שאלה לראות.
הקבוצה שאני רואה בדרך כלל משחקת או ב-8 בערב או ב-11. פעם בחודש בערך הם משחקים ב-3:30 בלילה.
אני לא רואה את עצמי מתעורר לדברים כאלה.
אני לא מתעורר, אני פשוט נשאר.
נורא והיום, נורא, כשקמתי למגרגור מייוודר, אני הייתי הפוך אחר כך כל היום, הלכתי לעבוד אחר כך, אתה יודע, 9 שעות ולהישאר, זה היה נורא, זה היה ממש קשה. אבל אני אגיד לך מה היה מוזר בקרב הזה, חוץ זה שאנגל עשה פריטי מאץ' הכל, דברים שאתה חשבת שהוא לא יעשה, כי זה בכל זאת בן אדם עם צוואר גמור ו...
לא, הוא הראה בשנים האחרונות שזה לא מעניין אותו. זהו. זה מה שבא לו.
אבל אתה מבין, ה-WWE לא רואים את זה ככה. ה-WWE מגנים על הטלנטים האלה כבר ברמה שבה הטלנטים נלחמים בהם, כדי שהם לא יגנו עליהם בצורה הזאת. ובעצם, הדבר היחידי שהציק לי בקרב הזה, בתכלס, זה זה שבעצם קורט אנגל לקח את התפקיד של ריינז ליטרלי. כלומר, אני לא חושב שהם שינו שום דבר, אני חושב שאם הם הקליטו את הקרב מראש נגיד לרפרנס, הסתכל עליו, אמרו אוקיי, בוא נצלם שני הקרב לדוגמה, נראה איך אנחנו נעשה את זה, שום דבר לא השתנה עם אנגל חוץ מהמוזיקת כניסה שלו. מה השתנה? הוא נכנס אותו דבר, שזה היה מגוחך, כי זה מגוחך כן. להכניס אותו כחלק מהשילד גייז.
כן, אני לא הבנתי
אחד,
זה בכלל.
אחד, נראה את הכניסה ההירואית שלו.
ברור,
מגיע לו.
ברור.
למה הם לא נכנסים ראשונים? ואז את הכבוד של הממבר האחרון של הקבוצה הזאת, המכובדת הזאת בתכלס, וקורט אנגל נכנס עם המוזיקה שלו, עם הכבוד שלו, עם הטייר שלו. מה זה השטות הזאת של להכנס אותו כחלק מהשיט? זה נראה פשוט מטופש.
כן.
וקובי אגב שלח לי הודעה כמה לפני שאם הם רוצים לקרוא אותנו מצחוק, הם יכניסו אותו כריינז. אבל תקשיב, התפקיד שלו לא שום דבר לא השתנה, הוא עשה את הפאור בומב, הוא ממש התנהג טוב שהוא לא עשה סופרמן פאנץ' וחטף בוזים, זה הדבר היחידי שהיה חסר. הוא חטף יוסק, אז במקום כלשהו מקבל כאילו את ההשלכה של זה. איזה מוזר זה, אבל שלא מחליפים כלום, זה כמו לשים סקין שלו ב-2K, שנגיע גם ל-2K, איזה בסה שלא שמרנו את זה לדיבור הזה. אבל בסך הכל מגניב, אבל אז הייתה החלפה השנייה של הערב, שהייתה אפילו משמעותית, כן, אני מדבר על החלפה השנייה. נכון, ואז זה פועל עתידי, אז זה בעצם לא, ולפני כן, היה את ההצרחה השנייה של הערב, שהיא הייתה באמת, זה לא היה יאומן. פין בלור נגד פריקינג AJ סטיילס. מה הרגשת, אבל כלומר, כשאתה שומע שזה הקרב שאתה הולך לראות, מה התחושות? כי יש תחושות בגוף.
גם, מגניב ממש, אבל בוא, תנו לי בנייה, אני רוצה לראות בילדאפ לזה.
גם זה, סטורי ליין גייז, מניה. מי מאיתנו לא היה אומר שזה יהיה הקרב שיגנוב את הערב במניה?
ברור.
תחשבו שהם היו
קרב כזה עם בנייה, עכשיו. יכול להיות.
בוא נקווה, זהו, שזה אחד out of many, כי זה לא מנוצל. קרב מעולה, הקהל היה מעולה. איזה... ג'יזס, היה לי צמרמורת בגוף כשהבנתי שזה הקרב, ואז אתה יודע, תוך כדי הקרב אתה גם נזכר למה זה משמעותי, כי בתחילה אתה אומר לך, אוקיי, שני טלנטים מדהימים, אני רוצה לראות אותם נלחמים. אבל אז, אתה פתאום אומר לך, בונה, ההשלכות ההיסטוריות של זה, זה ענק, זה פשוט ענק.
עכשיו, אתה מבין שאת הקרבות האלה קיבלנו, יכול מאוד להיות שקיבלנו בזכות אנשים שמתנגדי חיסונים.
כן, מדע גדול בקטנה.
כי יש, כי עוד לא סגור, יש דיווחים סותרים לגבי עם כל המתאבקים שבחוץ, שזה בו דלס, ברי ווייט, רומן ריינס ו...
ג'וג'ו.
וג'וג'ו. או שזה דלקת קרום המוח, או שזאת חזרת. זה הדיווח השני.
חזרת, חוזרת!
אוי ואבוי.
כן. חזרת זה לא מה ש... לא, זה חרוסת. באתי להגיד שזה נשמע כאילו אנחנו הולכים לשנש חזרת על שולחן הסדר. בוא נקווה שלא. אז רגע, אז מה הדיבור של האם זה זה או זה, והאם הם... ואיך?
יש עדיין סיכוי שיש אנשים שנדבקו.
כן, כי הבנתי שהתסמינים מופיעים רק כמה שבועות לאחר ההידבקות.
רק כמה שבועות אחרי שכבר נדבקת.
אז תתכוננו. Survivor Series הולכות מעניין. זה הולכות יופי של דבר. זה ממש היה גם השבוע הקלאסי של המנטרה שאנחנו חוזרים עליה כל הזמן של...
תחסנו את הילדים שלכם.
לא, זה בתוכנית של הרפואה של כאן, שאתם יכולים להזין לה כמובן בכאן.org.il/podcast, תחפשו שם פודקאסט רפואה מגניב. שאנחנו תמיד מדברים על זה שהאדם מתכנן תוכניות, וינס מתכנן תוכניות ואלוהים הורס אותם. זה כאילו, זה האויב הגדול של וינס, אלוהים.
נכון.
זה בעצם הנקמה שלו.
וינס ניצח, כן.
במובן מסוים, כן, זה הסטורי ליין הכי מדהים.
ככה אלוהים מקבל את הניצחון שלו חזרה.
בדיוק. אז אלוהים אחד, וינס אחד, נתראה בגומלין. סך הכל, שבוע מגניב. בוא נדבר גם על הדבר הגדול השני שקרה השבוע, וזה ה-invasion של סמקדאון על רו. אני חייב לדעת, מה אתה חשבת על הדבר הזה? איפה זה תפס אותך?
אני קרוע.
נכון? כן. נכון שאתה קורא? כי מצד אחד, מגניב ברמות איך שזה
כן,
מוצא.
כן, אבל נורא קשה לי לראות פתאום את כל הפייסים מתנהגים בצורה כזאת הילית.
מוציא לי את המילים מהפה.
ורצים כולם ביחד כאילו הם בסטיז.
לא רק בסטיז, כאילו הם פריקינג גונז, כאילו הם... מה זה, שכירי חרב? תגידו, מה, אתם עושים צחוק? שם שם את ג'ינסקין, הכבוע.
אהבתי את מה שסמי זיין כתב. ראית מה הוא כתב בטוויטר לגבי זה?
לא.
הוא הרי לא היה מעורב באינווייז'ן. הוא כתב... הוא כתב משהו בסגנון, אני נלחם למען הצדק, אני לא נלחם למען רודנים.
או, יפה.
דרך יפה להתייחס.
כי תשמע, לא הגיוני כל מה שקרה שם. הקטע של לראות את גייבל תוקף את ג'ורדן, אני מודה, משהו שם...
זה די מגניב בתכלס, כקונספט.
זה ערער אותי, אני אומר לך, זה משהו בצפייה, בסגמנט הזה, קצת השפיע עליי נפשית. אני אסביר למה. אתה צופה, אני צופה מאוד נלהב. אנחנו יודעים את זה, אם לא היינו נלהבים, לא היינו כאן. אני גם צופה נלהב על כל דבר שאני מאוד אוהב. אני בן אדם שמאוד מתחבר לדברים, לאוכל, לתוכן, לכתיבה, להכל. אני פשנט לגבי הדברים האלה. ולראות שנים, אנשים... שבעצם יש להם בנייה של מי טוב, מי רע. מה זה אומר להיות טוב? מה זה אומר להיות רע? כל התכונות האלה ששייכות למתאבק ולדמות, באופן כללי אפילו לא למתאבק, לדמות. מה הופך דמות למה שהיא? ולראות את זה נשבר מול העיניים שלך בסגמנט אחד, עשה לי משהו בפנים וקצת עשה לי בחילה של דברים שאני לא מבין מה קורה פה. אני לא מבין את זה. מה גייבל נכנס כמו כלום, ומפוצץ את ג'ורדן במכות. על מה ולמה? באיזה הקשר, כאילו? אני מבין שהוא עבר עכשיו, ושעכשיו הוא כאילו, כאילו, הוא כביכול ביג שוט. מה זה הדבר הזה? אני לא הבנתי את זה. ואני רואה את ניו דיי מפוצצים במכות. האנשים תמימים שם, מתעללים בעובדי, עובדים מאחורי הקלעים. תראו, אתם עושים צחוק.
איך אני אמור לעודד אותם אחרי זה?
ויום אחרי זה הכל כרגיל, כאילו כולם כרגיל. תראו, אתם עושים לי צחוק, אתם שמים לי את האנשים הכי פייסים בעולם, תביא את ההילים, אתה יודע מה? Makes perfect sense, כל ההילים של סמקדאון מגיעים עם שיין, כי זה האנשים היחידים שיכולים, ולמה לא גם לסכסך בתוך סמקדאון, לא להציג יוניטי אחד, סיפור מורכב יותר של, וואלה שיין, אנחנו כהפייסים של החברה, אתה יודע, אנחנו האנשים הטובים, האנשים שמתקדמים פה בזכות הכישרון שלנו, ולא בזכות זה שאנחנו דורכים על אנשים אחרים, אנחנו לא שלמים מההחלטה שלך, מה שדניאל בריין עשה, אבל בתוך הרוסטר, היוניטי הזה הוא לא יוניטי, כי זה לא הגיוני. יוניטי! זה לא הגיוני שהם עושים את זה. זה לא הגיוני, זה גמר אותי. גמר אותי לראות את שינסקי הולך, אני יודע ששינסקי לא עשה כלום, אני לא חושב שהוא עשה משהו, שהוא הלך מאחורי כולם ולא עשה שום דבר. לראות אותם ככה...
פשוט עשה את התנועות שלו.
לראות את, ואתה יודע, הרגע הזה של הגברים פוגשים את הנשים, בוא, אני כמעט התעלפתי, כי אני לא יודעתי לאן זה הולך, אמרתי את זה, אוקיי, רגע, שנייה. כי אני גם לא יודעתי, הם הולכים להציק להם, כי גם, אתה יודע, ניו דיי פוגשים את סשה וכל זה, מה אתם עושים? זה הבסט פרנד שלכם. איך אתם מתנהגים ככה? זה לא יכול להתקיים בעולם לא קייפייבי וגם קייפייבי. זה לא יכול להיות. זה לא יכול להיות. זה לא הגיוני שאתם עושים את זה. וזה, את האמת, גמר אותי. עד כמה שזה הכיף, אני לא אהבתי את זה, כאילו. זה שיגע אותי. וזה שיום למחרת הכל טוב, כאילו, זה היה נורא. והדבר היחידי שהתבנתי גם, AJ Styles. הם שתלו את זה חכם, שהוא בעצם הושאר שם, ושם השיין התחיל לחשוב על התוכנית הנוראית שלו, ועל הדברים שהוא רוצה לעשות. למה AJ, למה לא לנצל את זה יותר, ונגיד לתת איזה רמיזה, AJ מאחורי הקלעים חוגג עם השילד, פתאום פותח דלת מאחורי הקלעים, ולא מבינים למה. קטע שכשאתה רואה בדיעבד, כמו The Revival שהסתובבו מאחורי הקלעים, למה הוא לא פותח את הדלת, והולך. ואתה לא מבין למה, ולא שמים על זה דגש, ולא אומרים, למה הוא השאיר את הדלת פתוחה? בדיעבד אתה מבין שהוא הכניס אותם. אתה לא חושב שזה היה רעיון יותר מגניב? ניצול יותר חכם של העובדה שיש לנו סוס טרויאני בתוך רו? זה פשוט היה יכול להיות יותר מגניב. אתה לא מסכים איתי? קובי?
חדשות.
חדשות אתה רוצה? למה, אתה לא מסכים?
לא, רציתי לתת לך את הבמה.
זה המופע היחיד שלי.
תרוץ עם זה.
זה המופע היחיד שלי. זה, אני רוצה, אנחנו מתפרקים עכשיו כטגטים. זה, אני הולך לתקוף אותך עם כיסא.
לא.
כן, הכיסאות פה, אגב, לא, הם לא מתקפלים טוב. אני מאמין. אבל מה שאנחנו הולכים לעשות עכשיו, אנחנו נעבור לאיזו תוכנית על ספידים, כביכול, לכאורה מה שנקרא, ונעבור עכשיו לחדשות מהירות, ומיד נעבור לשאלות שלכם.
יאללה, let's do it.
חיים, זה הפעם האחרונה שלך לעונה. אתה רוצה לתת את זה ביותר טוב?
ערב טוב, שלום רב.
לא, חיים. חיים. רימיקס! כן, ברוכים הבאים למהדורת חדשות סיום העונה.
כן, אין הרבה בתכלס.
זה מהדורה חגיגית, אנחנו עוברים ל-HD, כמו כל הערוצים.
אז באמת אין הרבה בתכלס, אבל בואו נרוץ על זה. ג'ף ג'רט ואימפקט כבר לא. השבוע ג'רט היה אמור להופיע באיזשהו ארגון אינדי. ככל הנראה התעלף מאחורי הקלעים מרוב שתייה. הגיע למצב מאוד רע. ועדכון שראיתי בלילה שג'רט הלך לגמילה. הגיע הזמן.
שתבין שאתה אומר שג'רט הלך, זה המילה הבאה, היא בדרך כלל לעולמו, never do it again.
לא, לא. ג'רט הולך לגמילה, הלוואי שזה יעזור. ועוד בקטע של חדשות לא טובות, שיבטה, שמנסה איכשהו להשתקם ולחזור לעצמו, מנסה לחזור איכשהו לזירה, השיקום שלו לא הולך טוב. הוא נכנס גם קצת לדיכאון, בגלל שהוא רואה שהשיקום שלו לא הולך טוב, הוא לוקח איזושהי פאוזה מהחלום הזה של לנסות לחזור חזרה לרסלינג, רק בריאות, לדעתי, במצב שלו, אולי כדאי שיוותר על זה, באמת.
חבל, עצוב. מזכיר לכולנו ש- don't try this at home, ו-
כן.
אולי עדיף לא להיכנס לתחום הזה לפעמים.
ועוד בעניין החדשות המאוד לא טובות. פאוור אוטי, מכיר?
לא.
פאוור אוטי הוא מלך הרסלינג של ניגריה. הרבה מאוד מתאבקים מספרים סיפורים הזויים לחלוטין על הנסיעות שלהם לניגריה להתאבק בשביל פאוור אוטי. יש פרק שלם בספר של מיק פולי, בספר הראשון, שהוא מדבר על הנסיעה הזאת, ודברים הזויים מאוד. אני לא אתן לכם ספוילרים, אבל או שתקראו את זה, או שתשמעו את קליף קומפטון, בפודקאסט של קולד קבנה, קליף קומפטון זה דומינו. פשוט מדבר במשך חצי שעה על הנסיעות שלו, גם לוק ילוז, היה לו משהו כזה. סיפורים הזויים. אז פאוור אוטי, באופן שלא באמת מפתיע אף אחד, אבל עדיין מאוד טרגי, נעצר בחשד לרצח אשתו. כן.
אוי, לא היו לנו סיפורים כאלה, מה זה העונה הקודמת? אוה, גאד. כן.
אז זה, ובואו נסיים את החדשות הקצרות שלנו בעניין טוב וחיובי. הרי סמית, דייבי בוי סמית' ג'וניור.
כן.
אז הרי סמית' הציל השבוע אישה מהתאבדות. ממש.
האם זה יציל אותה קריירה?
הוא עושה עבודה טובה ביפן.
יפן.
עושה עבודה מאוד טובה ביפן.
שמה קרה? זה היה סמים עם WWE, נכון? זה מה שפיל אותו.
כן.
אם אני זוכר נכון.
הוא נפל שם ב-Wellness Policy.
כן,
דייט סמית. אבל מגניב. אנשים עושים דברים יפים גם מחוץ לביזנס.
נכון, כמו שמי פיצץ במכות שודדים בתחנת דלק. מקריים טיים.
כן, שט גספרד.
נכון, הוא פיצץ במכות איזה מישהו.
איזה גבר.
איזה גבר, פיצץ במכות שודד.
שזה מצחיק, כי כאילו הוא קריים טיים.
נכון, לא צריך לחבור אליו. זה כזה, אתה הטקטים פרטנר החדש לי.
הוא היה צריך לתת לו לשדוד, ואז לבוא אליו ולהגיד לו, מני, מני, יאה, יאה.
אוי אלוהים, עדיין מגיע להם קרב טקטים, כאילו על החגורה, ואני לא שוכח.
נכון.
אני לא שוכח.
נכון.
וכשהם יחזרו, הם יקבלו אותו. אבל זה הזמן, אם היה אינווייז'ן של סמקדאון על רו, זה הזמן לאינווייז'ן של המאזינים.
טוב, כמו שאמרנו, אנחנו רוצים לעשות איזשהו קטע של שאלות ממאזינים, נכון?
נכון.
אז בואו נתחיל עם זה. שאלה ראשונה הייתה לנו מיובל גולדשמיט, שפעם ראיתי ברכבת.
וואו.
כן.
איך זה היה, אגב?
שמע, זה שינה לי את חוויית הרסלינג הישראלי.
כן, זה משהו, זה עולם אחר, עולם אחר.
לגמרי. זה הריגוש הכי גדול שהיה לי מהאבקות ישראלית מאז שאיבדתי את השיער בזירה ב-2006.
וואו.
כן.
זה אירוע אז גדול. אז מה יובל ביקש?
יובל גולדשמיט ביקש לדבר קצת על רסלינג הישראלי. אנחנו עושים את זה לא מעט.
אוקיי.
בעיקר לפני ואחרי מופעים של ה-IWL.
בסדר, אפשר. אז על מה אתה רוצה לדבר?
אפשר לדבר, בוא נדבר קצת על העתיד של...
יאללה, בוא נדבר.
היי חבר'ה, מה קורה?
ריקסון רואס,
אלוף ה-IWL.
זה אני.
מה אתה עושה פה?
באתי לבקר אתכם.
וואו, אוקיי, אז אתה רוצה אולי להצטרף על השיחה שלנו על רסלינג ישראלי קצת?
נשמע לי מתאים מאוד.
נהדר.
מה? אוקיי, בוא.
זה הכי מתאים שיש, מה?
תצטרף, ברוך הבא לסוכה שלנו. עוד לא פירקנו אותה מהחגים.
מה יותר מתאים לתוכנית סיום עונה?
ריקסון, מה העניינים?
הכל טוב, מה שלומכם?
מה, אנחנו מתרגשים בטירוף, לא כל יום?
אני גם, תשמע, זה כיף להיות אלוף ליגת האבקות הישראלית, זה מרגש.
לגמרי, לא כל יום יוצא לארח כאן אלוף, 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 זה לא צחוק, כן. חברים, אלוף ה-IWL החדש.
אכן.
כמה זמן זה כבר? המופע היה
שלושה שבועות בערך.
כן.
כן.
גדול.
וואו.
איזה כיף זה?
הרבה כיף, הרבה אחריות גם. עכשיו, אתה יודע.
באיזה עניין?
בעניין של צריך להוכיח את עצמך. אני אלוף ליגת האבקות הישראלית, אני מייצג מבחינתי את האבקות הישראלית, כמתאבק הכי טוב בישראל. אתה יודע, זה מה שהתואר הזה מייצג. יש מופע עוד מעט IWL 17, צריך לבוא, להוכיח, להגן על התואר.
כן.
עד עכשיו כל אלוף שהיה בליגה החזיק אותה כמה וכמה מופעים.
כן, זה לא תואר שקופץ בין אנשים.
זה לא קופץ, ואני לא רוצה להיות הראשון שמאבד אותו ישר.
כמה זמן אתה ככה, כמה אתה רוצה להחזיק אותו? כמה אתה רואה את עצמך מחזיק את התואר הזה?
כמה שיותר.
כי התחרות עולה מדרגה, מרגישים את זה.
יש הרבה תחרות.
הרמה מאוד עולה בתקופה האחרונה.
נכון, וגם אני...
גם הרמה האישית שלך, אגב.
תודה. גם הזכייה שלי, אתה יודע, הגיעה... לא היה לי אף פעם הזדמנות על התואר. המופע האחרון שבו זכיתי, היה טורניר שנתנו לכל המתאבקים, או לכל מי שהקהל הצביע לו הזדמנות.
נכון.
קיבלתי הזדמנות, הצלחתי לנצח את סייקו די, עליתי לקרב המשושה. פעם ראשונה שלי בקרב על האליפות, פעם ראשונה בקרב המרכזי של אירוע של IWL. ניצחתי, ואתה יודע, ויש פה משהו שאני אומר, אני צריך לבוא למופע הבא, אני צריך להוכיח את זה, כאילו שאני ראוי להיות אלוף ליגת האבקות הישראלית.
המופע הבא הוא, מתי?
מופע הבא, IWL 17, ב-13 לדצמבר, באולם אבוזה בפתח תקווה.
כמובן, אבוזה זה הבית.
לגמרי.
אבוזה זה הבית.
אבל בעצם, איך יכול להיות שאתה כל כך הרבה זמן בארגון הזה, דמות בולטת, ובעצם זאת הפעם הראשונה שאתה מקבל הזדמנות על התואר הזה?
לגמרי, זה גם משהו שאני הרבה, אתה יודע, יצא לחשוב על זה. אני הרבה זמן ברסלינג הישראלי, אני מתווה כבר, רסלינג הישראלי או רסלינג, אתה יודע, אפילו בינלאומי, אני מתווה כבר 6-7 שנים.
וואו.
ואף פעם לא הייתי, אף פעם לא הייתי בפוזיציה הזאת של להחזיק תואר, או להיות בקרב על התואר. ובאמת שבדיוק תחילת השנה, נשבע לך בראשון לינואר, 2017, ישבתי, חשבתי, מה אני יכול לעשות אחרת השנה? אמרתי לעצמי, השנה כאילו צריך לתת יותר. וזה, אתה יודע, בכל דבר שעשיתי השנה, בהיאבקות, אם זה לנסוע להתאבק בחול שוב, אם זה בתזונה, באימונים, לעלות רמה בהכל. וזה מהדברים שאתה אומר, אוקיי, אני אשקיע ואני אגיע למטרה. של להיות אלוף ליגת האלופות הישראלית, ואז פתאום כשאתה מגיע, אתה מקבל שוק, זה הזוי, כאילו וואלה, הגעתי לזה.
איך באמת הרגשת ברגע שבעצם הוכתרת להיות האלוף החדש של הארגון הישראלי, אולי ארגיובלי הכי גדול בארץ, וזה אתה.
אני חושב שאפשר לא להגיד ארגיובלי, אני חושב שזה הארגון הכי גדול.
לגמרי, ליגת האלופות הישראלית, מבחינתי זה האלופות הישראלית, וזה המקום שבו אנחנו רוצים לקדם את האלופות הישראלית. התרגשתי בטירוף. זה הרבה, אתה יודע, זה... תשמע, זה שנים של עבודה והשקעה בשביל המטרה הזאת. ופתאום לזכות, ואתה יודע, עצמתי שם את האייסמן, אחרי קרב ארוך, הקרב הזה, הקרב המשושה, באמת, אחד הקרבות הכי קשים שהיו לי. גם קרב ארוך, גם כיסחו אותי לא מעט, נשארתי שם בסוף מול הנמר הלבן ומול האייסמן, בשלישייה האחרונה, וזה הכל, כאילו בהצמדה לשלוש על האייסמן, זה הכל התפרץ. כאילו, התרגשתי בטירוף, תוך שנייה, אני מסתכל, רואה את טל ברון לידי.
כן, הוא נכנס כל כך מהר.
כן, דפק ספרינט של החיים ונכנס לחבק אותי. אז זה גם היה רגע מיוחד.
לא ידעת שהוא בא.
לא היה לי מושג. לא היה לי מושג.
כשבן אדם כזה גדול מגיע אליך בהפתעה, אתה קודם כל נרתע.
זהו.
חבר או לא חבר, אתה נרתע.
נכון.
במיוחד כשהוא בפוזיציה של פתאום יש לו...
וטל הוא חבר, טל הוא שותף, אבל אתה יודע, אתה פתאום זוכה באליפות, פתאום אתה אומר, וואלה, אני... בוא נראה שכל החברים שלי עדיין חברים שלי.
אתה פתאום יש לך בול.
אתה פתאום מטרה, אתה מטרה לגמרי. אבל למזלי ולשמחתי, הוא נשאר חבר, הוא הרים אותי על הכתפיים, הוא לגמרי תמך ותומך. וזהו, מבחינתי, טל וריקסון נשארים מפה, טל וריקסון, גם אם זה אם אני עם האליפות עכשיו, זה לא משנה זה שטל וריקסון ביחד.
ובואו נדבר שנייה באמת על המופע הבא, 13 לדצמבר.
כן.
יש, אתה עוד לא יודע מול מי אתה מתאבק.
אני עדיין לא יודע מול מי אני הולך להתמודד, מול מי אני הולך להגן על האליפות שלי.
יש לך רעיונות? יש לך אולי מישהו שאתה רוצה להיות מולו?
תשמע, יש הרבה אפשרויות. יש כמובן את הנמר השחור, מי שהחזיק בתואר.
שרוצה לקחת חזרה את התואר.
אני בטוח שהוא רוצה לקחת חזרה את התואר, והוא יבוא לדרוש קרב חוזר. מצד שני, יש גם את הנמר הלבן שהייתי מולו בקרב המשושה, יש את האייסמן שהצמדתי אותו בסופו של דבר, והוא, ובמיוחד עם ה-SMS, הסוכנות המתאבקים של The Style, זה מאוד, מאוד לא יפתיע אם הם יבואו ונסו לדרוש. יש את סייקו די, שאותו ניצחתי, הרי עברתי אותו בקרב ההפלה לקרב המשושה. עכשיו, אם יש משהו שאני מסתכל על האירוע הזה, ואני אומר, לא היה חלק לגמרי, אני ניצחתי אותו בספירת חוץ. אני לא הצמדתי אותו, זה ניצחון שהוא לא הכי נקי. ואתה יודע, ואם אני בא ואני רוצה להוכיח, תשמעו, אני אלוף ליגת האבקות הישראלית, אני אלוף ראוי, לנצח אותו עכשיו חד וחלק, זה גם רעיון טוב.
אוקיי.
ויש הרבה מתאבקים שלא התמודדתי מולם עדיין, שזה גם יכול להיות מעניין להיות מולם,
תן לנו כמה.
קן קרביס, אחד המתאבקים הכי מושרים. מעולם?
ומעולם לא נפגשתם בזירה?
לעולם לא נפגשנו בליגת האבקות הישראלית.
זה לגמרי... בדיוק דיברנו על זה גם בתוכנית הקודמת שלנו, שזה בדיוק השניים שעשו את הקפיצה הכי גדולה באבקות הישראלית, שזה אתה וקרביס.
זה קרב שאני גם, אני חושב שהוא יכול להיות אתגר, יכול להיות קרב, אתה יודע, מאתגר, קרב מרתק.
לגמרי.
והדרכים שלנו אף פעם לא התנגשו. 16 אירועים כבר היו בליגת האבקות הישראלית, ותמיד היינו כל פעם באזור אחר, אז זה יכול להיות מעניין. מקס אבוק הוא לגמרי גם קרב שיכול להיות מעניין מבחינתי, ואדם שהיה... אלוף ליגת האבקות הישראלית, תחזיק בתואר לא מעט, לבוא ולהתמודד מולו. יכול להיות קרב מעניין, אז יש הרבה קרבות מעניינים. אני לא יודע בדיוק.
אוקיי.
אני יודע שהוא עובד על חזרה. אני מניח שזה עניין של זמן.
כן, אוקיי.
הוא לא נראה לי אחד שיוותר. אז יש הרבה אופציות, ואני באמת באמת אחלה לדעת מי מנהלי הליגה יקבעו שיתמודד מולי ב-IWL17.
אוקיי, ונתת פה כמה שמות.
כן.
מהחבר'ה שמתאבקים עכשיו ומהחבר'ה שבטופ עכשיו. אבל ל-IWL יש גם אקדמיה מאוד רצינית.
נכון,
עם הרבה חבר'ה צעירים מוכשרים.
נכון. האמת שיש את, הרי לפני שני אירועים, ב-IWL15 התמודדתי מול יובל גולדשמיט.
שזה היה קרב נהדר.
קרב, גנבתם את ההצגה.
זה היה קרב הערב.
אני נהניתי ממנו מאוד, הוא... אני חייב להודות, אתה יודע, התחילת הקרב, אמרתי, אוקיי, יש לי פה קרב יחסית לא כזה קשה. והוא הפתיע אותי, הוא נתן פייט מאוד מרשים, גם אמרתי, בסוף הקרב, לקחתי את המיקרופון, אמרתי, תשמעו, לילד הזה יש עתיד.
לגמרי מסכימים עם זה.
כן. הוא גם מישהו שהייתי שמח להתמודד מולו בעתיד, שוב. אם מדברים בכלל על האקדמיה של ליגת האבקות הישראלית, ואני לוקח את זה רגע הצידה ממני ואיפה שכאילו אני מסתכל מומי להתמודד, כשאני הגעתי לקנדה, הרי ב-2014 הלכתי להתאבק בקנדה אצל לן סטורם, באקדמיה שלו.
וואו.
כן, לא יודע אם אתם מכירים או אנשים יודעים, אבל עשיתי מהלך כזה, הלכתי להתאמן שם 3 חודשים, שזה, ככה זה עובד שם.
זה 3 חודשים, אבל של, הרי התאבקת לפני.
נכון. היינו שם 15 איש, כל פעם הוא שומר על הסשן, אם יחסית, הוא לא נותן לזה הגיע יותר מדי אנשים, היינו 15, מהם 5 אנשים הגיעו עם ניסיון קודם של האבקות.
אוקיי.
עכשיו, אני יכול להגיד שכאילו, אני כבר כמה וכמה שנים לפני שהתחלתי להתאבק, ידעתי, אוקיי, אני רוצה להיות מתאבק.
אוקיי.
והייתה התלבטות, להתחיל להתאבק בישראל, לחכות עם זה לחול ושם להתחיל להתאבק, וזה היה משהו שהתלבטתי עליו. ועכשיו, אחרי שעשיתי את זה, אני יכול להגיד שכאילו, מהרגע שהגעתי לאקדמיה של לנס והתחלתי להתאמן שם, והוא מתחיל למנות לך מאפס, כי יש שם הרבה אנשים שלא היו אף פעם בזירה, אמרתי, וואי, זו הייתה החלטה מעולה להתאבק קודם בישראל, אתה בא עם ניסיון, והרבה מהדברים שאנחנו עושים פה באקדמיה של ליגת האבקות הישראלית, הוא גם עושה שם.
כן, זה ממש, זה עובד באותה צורה.
לגמרי. תשמע, הוא מוסיף את הדברים שלו, הוא מקצוען ברמה מטורפת, אבל לבוא עם ניסיון קודם ולעשות פתאום תרגילים שכבר אתה מכיר ודרילים שאתה מכיר, נתן לי יתרון מאוד גדול שם.
בטוח.
וזה מה שאתה יודע, לכל מי שמאזין וחושב על להיכנס להיות מתאבק, אני לגמרי ממליץ, בין אם אתם מתכוונים להיות מתאבקים בארץ או בחול, לכו לאקדמיה של ליגת האבקות הישראלית, זה מקום ברמה. המאמן שם, לידור בושר, הוא מאמן מצוין. זה לגמרי המקום בארץ להתחיל ממנו, ואני אומר את זה ב-100%.
אז תמיד מגניב אותי לחשוב שלידור בושר, אני זוכר את האימון הראשון שלנו ביחד, כשבאנו ביחד, ועכשיו הוא המאמן כן. הכי רציני שיש בארץ.
הוא מאמן נפלא.
לגמרי.
עזר לי, ההתקדמות שדיברת עליה שלי, הוא עזר לי המון. כן. בשנים האחרונות, כן.
ואתה לא מפתיע.
אתה מרגיש שיש לנו עתיד לרסלינג הישראלי, כלומר, אנחנו מדברים על איך אנחנו עכשיו, שהרמה של ה-IWL עלתה המון בזמן האחרון. אבל יש עכשיו בעצם, תמיד צריך לחשוב על מה קורה בעתיד. כשאתה חושב רק על הטלנטים של עכשיו, אז אתה תקוע בהווה, אתה צריך לחשוב כבר על העתיד, והחבר'ה הצעירים, החבר'ה החדשים שמגיעים אליכם ורעבים ללמוד, אתם מרגישים שהם הולכים להחזיק את הארגון הזה על הכתפיים שלהם בהמשך?
כן, אז אני מסכים לגמרי, אתה תמיד צריך להסתכל על העתיד, וכל מופע אתה מכוון ליותר גבוה, ואתה מכוון לקדם את הרסלינג הישראלי יותר ויותר. ואני חושב שזה שגדל לנו היום דור של מתאבקים, שהוא גדל בכאלה תנאים טובים בליגת האבקות הישראלית, והיא מאמן כזה טוב, ובאמת כאילו יש לו כל כך הרבה כלים ללמוד, יש הרבה מתאבקים כבר ברוסטר של ה-IWL שהיו בחול, חזרו עם ידע.
נכון.
ושיש עכשיו, אתה יודע, ילדים 17-16 שלומדים מגיל כזה, לדעתי עוד כמה שנים יהיו פה מתאבקים ברמה יותר גבוהה.
שלומדים גם בתנאים יותר טובים ממה שהיו פה לפני 10 שנים.
אני לגמרי רואה את הרסלינג הישראלי הולך ומתפתח בעיקר בגלל זה, ומאוד דברים, אבל אתה יודע, מבחינתי, במיוחד עכשיו שאני נושא את האליפות של ליגת האבקות הישראלית, אני מרגיש איזושהי אחריות לייצג את הרסלינג הישראלי, לקדם את הרסלינג הישראלי כמה שאפשר, ומבחינתי זה המטרה.
גדול. ודיברת באמת בקטנה על לנסטורם, ואחרי לנסטורם המשכת לעוד דברים בחול בעצם.
נכון, אז טסתי ל3 חודשים בקנדה אצל לנסטורם, שזה המחנה האימונים שלו, ואז משם אמרתי, אוקיי, עכשיו נראה לי גם כדאי לעשות קצת אינדיז בחול, זה כאילו, זה אחלה ניסיון. וישר משם המשכתי לחודשיים בקליפורניה, באזור לוס אנג'לס. יש שם המון 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 ארגונים. כאילו ברמת, עשיתי קצת סקאוטינג, מצאתי באזור 30 ארגונים בקליפורניה, טירוף.
רק בקליפורניה.
כן.
גדול.
ואז לאט לאט התחלתי לשלוח הודעות, לשלוח קרבות שלי, להגיד, ברגע שאתה אומר, סיימתי להתאמן אצל לנסטורם, זה נותן לך משהו.
זה חייב לעלות.
אנשים בנפטר רציני.
ברור.
ותכלס מה שאתה עושה שם, או מה שאני עשיתי, אתה קודם כל אומר, אני מתאבק, בוא אני אבוא למופע שלכם, ניפגש, נכיר, אני אעזור לכם להקים את הזירה. אעזור להקים את הזירה, אני אעזור לכם להוריד את הזירה, אף אחד לא יסרב לעזרה כזאת.
ברור.
אתה בא, אתה מתחיל להכיר אנשים, ולאט לאט אתה מקבל הזדמנויות להופיע. אחד הארגונים שאני כאילו יותר בקביעות מופיע בהם, אפילו עד היום, אני בערך פעם בשנה מופיע שם, זה ארגון האבקות שיש לו תוכנית טלוויזיה, בארצות הברית, Championship Wrestling from Hollywood, משודרים עכשיו ב-CW Network, שעד לפני כמה שנים סמקדאון הייתה משודרת שם, אם אני לא טועה.
כן, כן, זה חוזה חדש שהם חתמו.
למה, CW זה אחד? זה ערוץ?
לא, אני אומר, החוזה של הארגון.
נכון, החוזה ספציפית של הארגון הזה עם CW הוא יחסית חדש, מביאים הרבה שמות, כאילו הביאו לאחרונה את אלברטו דל ריו, ג'ק סוואגר, יש להם מלא מתאבקים מוכרים. ואיך שנכנסתי לשם, הייתי חודש, רק באתי ועזרתי להרים את הזירה, לפרק את הזירה, להרים את הזירה, לפרק את הזירה. ואז מתישהו נתנו לי הזדמנות גם להופיע, היה באטל רויאל, צריך עוד אנשים, אוקיי, בוא תופיע.
אוקיי.
ככה לאט לאט אתה מקבל עוד הזדמנויות. עכשיו אני בקשר טוב איתם.
זה ממש התחלה אולד סקול, כאילו, כשאתה שומע על מתאבקים מ-90s, 80s אפילו, על איך שהם התחילו, זה ממש ככה.
כן, תשמע, ככה זה עובד. אתה צריך להוכיח שאתה ראוי כדי שיתנו לך בכלל את הבמה להופיע.
כן.
ואז אתה צריך להוכיח שאתה ראוי כדי להמשיך לבוא. לשמחתי, הם נותנים לי להמשיך לבוא, אני שם בערך פעם בשנה.
כן, יש תכנון להמשך גם?
כן, מבחינתי גם קיץ הבא, אני מתכן להיות שם.
וואלה, הם יודעים?
כן, אנחנו בדיבורים, אני בקשר טוב עם הפרומוטר שם, ויודע שאני מגיע מדי פעם. אמרו לי גם, כל פעם שאתה מגיע לאזור, דבר איתנו, כאילו, תבוא להופיע אצלנו.
אדיר.
ובהופעה האחרונה שהייתי שם, באוגוסט האחרון, גם בדיוק כשהגעתי, הם עשו טורניר בינלאומי, של 6 מתאבקים, מ6 מדינות שונות.
זאת הזדמנות, כן. זאת הזדמנות מגניבה מאוד ל...
ממש.
חוצן.
נכון.
חוצן.
לאליין, להגיע.
זה הייתה הזדמנות מעולה. לבוא ואתה יודע, זה קרב שיכול גם לקדם אותך בארגון. הטורניר הזה היה כדי לזכות בהזדמנות על האליפות שלהם.
אוקיי.
הייתי בקרב משולש מול מתמודד מיפן ומול מתמודד מצרפת.
אוקיי.
שהמתמודד מצרפת, דרך אגב, קוראים לו קלמנט פטיוט. הוא היה
בקרוזרווייט
קלאסיק.
כן, בקלאסיק.
נכון, הוא גם תלמיד של לנד סטורם, אז זה בכלל היה קטע נחמד.
קלאש אוף דה סטודנטס.
הכרת אותו מלפני בעצם.
ממש קלאש אוף דה סטודנטס. לא הכרתי אותו, הוא היה כמה שנים לפניי.
אבל זה היה איחוד של...
אבל ישר התחלנו לדבר על סיפורים משם. תשמע, היה קרב שלא ניצחתי בו לצערי, הפסדתי שם, אבל זה היה קרב מאוד מאתגר, אתה יודע, זה היה קרב ברמה מאוד גבוהה. מאוד אינטנסיבי, והייתה אחלה חוויה. מקווה שפעם הבאה כשאני אגיע לשם אני גם אקח איזה ניצחון.
אמן.
אתה רואה הבדלים בין ההיאבקות בישראל לבין ההיאבקות באינדיז בחול, כלומר, מהניסיון שלך?
כן, יש הבדלים. פה בסך הכל אתה מכיר את רוב המתאבקים שאתה עובד איתם. שמה אתה לא. זה קצת, אתה יודע, יותר מוזר, ולפעמים אפילו, לא יודע אם יותר מפחיד, זה בין יותר מפחיד ליותר מאתגר, אבל אתה מגיע, אתה פוגש אנשים פעם ראשונה, תוך שנייה אתה איתם בזירה.
כן, ואתה לא יודע בדיוק מה הדברים שהם עושים ואיך הם עושים אותם.
נכון, פה בארץ, תשמע, יש לך הרבה יותר סקאוטינג על האנשים, אתה מכיר מה האנשים עושים, אתה יכול להתכונן יותר טוב, בחול זה לא ככה, וגם בדרך כלל אתה בא, כי אני בא, אני מישראל, שאר אנשים מכירים אחד השני, אני פחות מכיר אותם, הם פחות מכירים אותי, אז הרבה יותר מאתגר. מהבחינה הזאת, אבל זה גם מאוד כיף. זהו, זה ההבדלים העיקריים.
ואיך אתה... כלומר, יש לנו עכשיו את המופע ה-17 של ליגת ההיאבקות הישראלית, יש לך מופעים בחול שאתה משתתף בהם. מה אתה עושה כדי להתכונן למופעים האלה? יש לך איזה שגרת אימונים או איזה תוכניות כושר מסוימות שאתה עושה, דברים שאתה בעצם צריך לעשות ביום-יום כדי להתכונן, כי הרי רסלינג זה לא... פול טיים ג'וב בישראל.
נכון, זה גם נכון. זה מלווה אותך. זה גם פול טיים ג'וב שלי, אבל זה כן משהו שאם אתה רוצה תמיד להיות מוכן, ותמיד להיות גם, אתה יודע, גם כשאין מופעים, אז אתה מתאמן. אתה בא לזירה, אתה מתאמן, ואתה מנסה לשפר את עצמך, זה חלק מהעניין.
ולקראת מופעים?
לקראת מופעים, תשמע, התוכנית אימונים שלי היא די קבועה, גם לפני מופעים וגם לא. יש לי בעיקרון, אני עושה שני אימוני אבקות בשבוע בזירה, עוד בין 3-4 אימונים בחדר הכושר, ושני אימוני אקרובטיקה. שזה משהו שמצאתי שמאוד עזר לי. והתזונה זה בעיקר מה שמשתנה לפני מופעים. כי אני רוצה להגיע, אני לא רוצה להגיע כבד למופעים, אני רוצה להגיע קל, בשייפ טוב, אני בדרך כלל, אתה יודע, קצת חותך פחממות, טיפה משנה את התזונה בערך יומיים לפני המופע, וזה עוזר לי להגיע יותר טוב למופעים.
בשנה האחרונה באמת נראה שעברת סוג של שינוי פיזי לא קטן, שאפשר לשים לב אליו.
נכון, עשיתי תהליך רציני של חיתוב, וזה בעצם, זה מתחיל גם ממה שאמרתי בתחילת הרעיון, שבראשון לינואר קיבלתי החלטה שהשנה הזאת צריכה להיות שנה שאני דוחף את עצמי קדימה, ובאמת במהלך השנה התחלתי לעבוד עם חברת ישראל בדי, שהם מכינים גם פתחי גוף, מכינים כל אדם שרוצה לעשות שינוי בגוף שלו, התחלתי להקפיד הרבה יותר על התזונה, יש לי כאילו ארוחות מדויקות ביום, אני עובד עם תפריט קבוע, נפגש עם יועץ שלהם פעם בחודש, וזה מה ששדרג לי את התזונה, זה ששדרג לי את האימונים, וגרם לי להגיע לגוף שאני הרבה יותר מבסוט ממנו, וגם להרגשה יותר טובה. אני זז יותר טוב בזירה.
זה בטוח משפיע אחד על השני.
כן, אני עושה את המהלכים שלי הרבה יותר בקלות. אז זה מאוד עזר.
אוקיי, ואם כבר המהלכים האלה, סתם אני מנסה לחשוב קצת, אני מנסה לחזור טיפה לתגובה שגם אני עשיתי את זה.
אוקיי.
היה אני תמיד, הדבר שהכי אהבתי לעשות, שהייתי צריך לדחוף את זה איכשהו לכל קרב שעשיתי, זה רולינג נק סנאפ, כמו שמיסטר פרפקט היה עושה, שהיריב יושב.
כן, כן.
זה כל פעם שיש לי קרב, אני חייב להכניס את זה, וזה תמיד עשה לי הכי כיף. יש לך משהו כזה גם? איזשהו מהלך שאתה, שמבחינתך הוא go-to? כן, או משהו שמאוד כיף לך לעשות?
יש לי מהלכים ש... כן, יש לי מהלכים שהם go-to, שגם בדרך כלל בגלל שאתה עושה אותם הרבה, הם כל כך טבעיים לך, שגם המהלכים שאתה יותר אוהב לעשות, לפחות מבחינתי. אבל אני גם רוצה שהם המהלכים הכי יעילים, כי כאילו אם אני מנסה... לפעמים אתה מנסה דברים חדשים, אבל הדברים שאתה עושה קבוע ואתה עושה טוב, זה הדברים שיהיה לך הכי קל לפגוע בהם. אתה יודע, מבחינתי, הפינישר שלי, שהוא הקוד ברייקר, זה מה שאני תמיד מחפש.
אוקיי, זה ברור.
למרות שאתה, כאילו, גם, אתה יודע, אני לא הולך אליו בדרך כלל על ההתחלה, אבל לגמרי יש מהלכים שמגעותו, אני גם מנסה להרחיב את הארסנל הזה, אני מנסה כל פעם למצוא עוד מהלכים שיכולים להשתלב לי בקרבות, הרבה. אתה יודע, אני גם מתאבק יחסית קטן לשאר המתאבקים, אני צריך לחשוב על מה אני יכול לעשות, מה אני לא יכול לעשות.
דברים שיעבדו מול כולם בעצם. בדיוק,
אני גם אעבור, אתה יודע, מול מתאבק כמו סייקו די, אני לא יכול להתחיל להרים אותו.
כן.
אז אני מנסה למצוא...
וואו, בחור הזה פריקי שלי.
הוא ענק.
גדול, כאילו. כל פעם שאני נתקל בו, אני נבהל.
כן, וכל פעם שהוא... אתה נתקל בו או שהוא מפיל אותך, זה חתיכת נפילה.
זה עוד לא יצא לי לחוות.
לא, הוא לקח רק במפ אחד וזה היה מקווין ונריק.
קווין ונריק, באמת. זה גם חוויה.
זה כל קריירת הרסלינג של עידן.
שמה זה נגמר, אני נפצעתי משמה, ומאז פרשתי, אגב, זה היה מאוד מרגש.
אני נכנס ל-all of fame, אבל.
תשמע, אני עדיין, המרפק שלי עושה לי בעיות מאז הקרב המשושה הזה. באמת, היה אחד הקרבות הקשים. כן, נפלתי באיזשהו שלב לא טוב על המרפק. נראה לי גם ברוב תמונות שאני מראים את החגורה, אז רואים את המרפק שלי אדום לגמרי. אז כן, מזל שאני מקווה שיש לי מספיק זמן להחלים ולבוא 100% ל-IW17.
יש לך קצת יותר מחודש.
חודש וחצי, כן, זה אמור להספיק.
כן.
אבל כן, get to it. אבל אנחנו כאן מתעסקים הרבה ב-House Show ב-WWE ובעולם הזה של ההיאבקות, או לפחות התוכניות של ה-WWE. וככה רצינו לדעת, אתה עדיין צופה ב-WWE?
כן, אני צופה קבוע.
יש מישהו שנגיד, אתה יודע, מבחינתך... רחבת הצפייה שלך בטח שונה כמתאבק מאשר של צופה ממוצע, או של נקרא לזה כביכול מבקרים כמונו. או
מלפני שהייתי מתאבק. אבל
מי כרגע בולט בעיניך? על מי אתה מסתכל ואתה אומר, וואלה, ממנו אני לוקח השראה?
זהו, אז מבחינתי כשאני צופה באבקות, אז זה שני דברים. א', לעקוב לאיפה העסק הולך, כי בסוף אתה חלק מהעסק ואתה רוצה לראות כאילו מה הכיוון שאנשים עושים, בדיוק טרנדים, מה אנשים עושים.
ברור.
וגם ללמוד. אתה מסתכל, דו-דבלים מכילים את רוב המתאבקים הכי טובים בעולם, וכשאני רואה את התוכניות שלהם, אני מנסה ללמוד מהם. ללמוד כאילו מה הם עושים, מתי הם עושים דברים. מישהו אחד שם אני מאוד אוהב לראות, זה פין בלור. שדע, שהוא גם, אני בעצמי, אני האיש הטוב, הוא גם האיש הטוב, אני מאוד מתחבר גם לדברים שהוא עושה. נהניתי השבוע עם הקרב שלו מול קיין.
מעולה. לא, מול AJ סטיילס.
אני יותר חושב על AJ, כן, זה היה נראה לי...
קרב דרים מאץ'.
לגמרי, מאוד נהנית עם הקרב שלו מול AJ. היה מגניב, אתה רואה גם שזה רק ההתחלה מבחינתם, שהם יכולים לעשות עוד הרבה יותר. אבל כן, היה קרב מאוד כיפי. הוא אחד מהתפקים שאני מאוד אוהב לראות. כמובן גם AJ מדהים, וזה כיף לראות. אני מדי פעם גם מנסה לגוון, אני רואה, אני מדי פעם מנסה לראות קצת ההפקות מיפן, לראות מה הולך שם, מה עובד שם.
טוב, יש לך פה את המעריץ מספר אחד של ניו ג'פן.
כן.
זה די נכון.
אז אני פעם רואה אירוע, ולפעמים גם רואה קצת אינדיז בארצות הברית, PWG. אתה יודע, אני מנסה לעקוב, כשאתה חלק מהעסק, ואין מה לעשות, אנחנו חלק מהעסק.
כן.
לגמרי.
אתה יודע, בינלאומי, אתה צריך לעקוב ולראות מה קורה.
ברור.
איפה אתה רואה את עצמך בעוד 5 שנים, כי זמן של מתאבק זה כל כך, כאילו, הפרק זמן של מתאבק הוא לא הדבר הכי ארוך בעולם לצערנו. אז בוא ניקח 5 שנים לעתיד, אני לא אגזים.
תשמע, בתקווה עדיין אלוף ליגת האבקות הישראלית, מגן עליה כל מופע.
ריינינג דיפנדינג.
כן, תשמע, 5 שנים זה קשה. תמיד, אני מניח שלרוב המתאבקים, ביוחד שגדלו פה, יש איזשהו, הארגון האבקות הכי גדול פה, אתה יודע, שאנשים הכי מסתכלים עליו, זה דאו-דאבליו-אי. אנשים גדלים כשהם רואים דאו-דאבליו-אי. ואני מניח שלרוב המתאבקים פה וגם אצלי יש איזשהו חלום להגיע לשם. מצד שני, אני מגדיר את זה כחלום ולא כמטרה, כי זה מאוד מורכב. כי אם אתה מגדיר את זה כמטרה, אתה צריך לעשות דברים כדי להגיע לשם. ושפה, להיות פה ולהתאבק פה, ושמפה יקלטו אותך שם, זה קצת בעייתי. אבל שמע, אם אתה מדבר על 5 שנים, אולי זה לגמרי להגיע למצב של לנסות קצת לעלות על הרדאר שלהם.
אתה רואה את עצמך הולך לטרייאוטס?
כן, כמובן. אבל טרייאוט זה עניין שאתה צריך לעלות על הרדאר שלהם כדי שיציעו לך טרייאוט.
נכון. כן, הם כמעט ולא עושים עכשיו טרייאוט פתוחים.
אתה חייב הזמנה. נכון. אתה לא, אין יותר טרייאוט פתוחים, טרייאוט פתוחים כמו שהיה פעם, זה אתה צריך לקבל הזמנה, אתה צריך לעשות לעצמך שם. או שגם מה שאין פה ויש בחול, שאם, אתה יודע, רום מגיעים עכשיו ללוס אנג'לס והם צריכים אקסטרות, אז הם יפנו למתאפקים מקומיים בלוס אנג'לס. פה דאודבי לא מגיעים לישראל מאז 94, אז אין לך גם את זה.
סליחה, ב-2000 ומשהו היה לי כרטיסים, שורה ראשונה.
ב-2006.
גם לי היה כרטיסים, שורה ראשונה.
לא שכחנו ולא סלחנו.
כבר היה לי תירוץ, הייתי בטירונות, כבר היה לי תירוץ לצאת.
לא נשכח ולא נסלח ל-WWE.
כן, אז אם מדברים עוד 5 שנים, זה אולי משהו כזה. אתה יודע, גם היה לי רעיון עם הדיק פיר לא מזמן, כשהייתי ממש באוגוסט בחול, והוא שאל אותי, ואמרתי לו, אתה יודע, החלום, יקיר התוכנית, החלום זה WWE, אבל כרגע המטרה זה לגמרי האבקות ישראלית, גם שחזרתי ב-2014 מלוס אנג'לס, 2015, המטרה הייתה האבקות ישראלית, לקדם את האבקות הישראלית, ליצור פה משהו יותר גדול. עכשיו שאני אלוף בכלל, אתה יודע, להגן על חגורת ליגת האבקות הישראלית, להציג את זה בכבוד.
תענוג.
ריקסון רוס, תודה רבה שבאת.
בכיף, היה לי ממש כיף.
יובל גולדשמיט, אנחנו מקווים שזה ענה לך על הבקשה, שנדבר קצת על רסלינג ישראלי. המון הצלחה באירוע ה-17 של ליגת האבקות הישראלית שהתרחש ב...
13 לדצמבר.
אל תפספסו, גייז.
מופע סוף השנה הולך להיות מופע מטורף.
אוווה, New Year's Resolution.
יאללה, המון בהצלחה, המון בהצלחה בלהגן על התואר, ובריאות למרפק, כמה שזה יעבור עד אז.
וקדימה. קדמת את ליגת האבקות הישראלית לגבעים שלא ראינו מעולם.
לגמרי.
אמן.
Let's do this, זה האינטרס של כולנו, ותבואו, אם אתם מאזינים לנו ואתם לא באים למופעים של ה-IWL,
שום סיבה.
מה כן. אתם עושים?
אני גם אוסיף על זה משהו, כי אחרי המופע האחרון שזכיתי באליפות, קיבלתי המון הודעות מהרבה אנשים, שתומכים ואיזה יופי וכל הכבוד, ואז אני מדבר איתם ושואל דרך אגב, הייתם במופע, אתם באים בדרך כלל, וחלק באמת עוקבים, אבל לא מגיעים למופעים.
וחבל,
אז מה שאני אומר, אני באמת מאמין שהרמה של האבקות בארץ היום היא רמה טובה. תלך לאינדיס בחול, ואני באינדיס בחול, הרמה פה לא נופלת משם.
וואלה.
אנשים שמאזינים התוכנית אוהבים רסלינג, אוהבים רסלינג, תנו צ'אנס לרסלינג ישראלי, בואו למופע, המופע 17 זה הזדמנות מעולה לכך לראות רסלינג ישראלי. מבטיח לכם שתיהנו ולא תתאכזבו.
תענוג.
ריקסון רוס, תודה רבה.
תודה רבה לאלוף המוצדק.
איזה כיף, ריקסון רואס, תודה רבה, איזה כיף היה, נכון קובי?
מגניב,
איזה יופי, כן, the champ was here, אבל יש לנו עוד שאלות ועוד נושאים שהעליתם לנו בכל מיני אמצעים, כולל כמה מהם שהיו קריפים למדי, אבל קובי, מה הנושא הבא שבא לך שנדבר עליו?
אז בואו נריץ כמה שאלות ונושאים. גיא גורלניק רצה שני דברים, דבר ראשון הוא רוצה שנדבר קצת על לוצ'ה אנדרגראונד.
טוב, אנחנו צריכים פה להיזהר, כי אני אגיד למה אנחנו צריכים להיזהר, כי אני לצערי, ואני אומר את זה ב-100% לצערי, עוד לא הספקתי לעקוב סלש אפילו להתקדם בעונה השנייה של לוצ'ה אנדרגאונד, אבל אני עוד רגע נדבר כמובן על מה אנחנו מרגישים על זה, אז בואו ננסה להיזהר קצת מספוילרים, גם כי יש לי תחושה שרוב המאזינים שלנו עוד לא צפו בלוצ'ה אנדרגאונד, כלומר זה לא מספיק מוכר עדיין. אז בואו נדבר על זה גם כדי לא להרוס להם, בוא נדבר על זה קצת יותר באמת על הנושא עצמו.
פשוט על הקונספט של כן. זה לא בדיוק תוכנית האבקות, לפחות לא במובן הרגיל.
נכון.
זה תוכנית על ארגון האבקות.
הגדרה יפה.
שזה משהו אחר. זו תוכנית שמתעסקת יותר בפיתוח דמויות. נכון, הקרבות שם מצוינים ויש שם מתאבקים מעולים. אבל פיתוח הדמויות שם זה משהו שהוא הרבה יותר חזק מאשר בכל ארגון רסלינג אחר שראינו.
כן, יש בזה משהו. כן. כן. היופי בתוכנית הזאת, והסיבה שאני נורא נהנה ממנה, זה כי היא נורא טלוויזיונית.
כן.
היא לא האבקות מצולמת, היא תוכנית שכמו שאמרת, שיש בה האבקות.
בדיוק.
כלומר, שבין השאר יש בה קרבות. וזה היופי שלה, והדגש על העלילות, והדגש על חידושים, הם נורא מתאמצים לחדש, ובדרך כלל החידושים שלהם לא עד כדי כך נגיד מתאמצים, כמו שיש כל מיני ארגונים אחרים שנורא מתאמצים להמציא קונספטים וכל מיני דברים, פה הקונספטים נורא נשארים גם נאמנים למקור הזה של לא רק אנדרגאונד, אלא מאוד טרייבל כזה, אתה יודע מה אני מתכוון?
כן.
שזה נורא, נורא
רו, לכאורה. ואני מאוד אוהב, אני מאוד אוהב.
ולגבי השאלה מה קורה עם העונה הרביעית, אף אחד לא כל כך יודע, ככל הנראה ה-LRA Network, הערוץ שמשדר אותם, ככל הנראה מעוניינים מאוד בעונה נוספת, אבל כרגע אין מי שיממן את זה. התוכנית הפסידה לא מעט כסף. אם הם מגיעים ל-100 פרקים, אז הם יכולים להתחיל לחתום על חוזים עם הרבה ערוצים.
סינדיקציות, מה שנקרא.
אבל הם עדיין לא שם, אז הם צריכים איזשהו מימון שיביא אותם לשם.
זה מעניין, כי דווקא עם החוזה שהם חתמו עם נטפליקס, כלומר חוזה הפצה נקרא לזה כביכול, שנטפליקס מקרינים אותם, זאת אומרת שהם מקבלים כסף למיטב ידיעתי על כל הקרנה. אם אני לא טועה, יש כמה רויאלטיז שמחולקים על כל צפייה.
גם אם כן, זה בטח סכום מאוד מאוד נמוך.
רוב הסיכויים, אבל העניין הוא שיש פה פוטנציאל באמת, דווקא עם את הרחבות שלהם לנטפליקס, יש פה פוטנציאל להגיע באמת לקהל הרבה יותר רחב מאשר בעונות הקודמות. בעונות הקודמות שהוגדרו, אני משער, כסוג של הצלחה חלקית, לפחות מבחינת הבאז שהם ייצרו, שהם הזדמנות עכשיו לעוד יותר, ואם אתה יודע, אם אתה צריך את ה-WWE Network או את ה-New Japan World וכל הדברים האלה, שאתה צריך לשלם עליהם עוד כסף בנוסף נקרא לזה משתמש הנטפליקס שיש להרבה הרבה הרבה אנשים, פה זה כבר built in. אתה קנית מנוי לנטפליקס, יש לך את לוצ'ה אנדרגראונד בטריטוריות שבהם זה כמובן קיים. אז זה נורא מגניב. אני רק הייתי שמח אם זה גם היה זמין בישראל.
כן, ברור.
שאני אוכל לצפות בכיף, כאילו. זה גם היה יכול להיות נחמד. אבל אם אתם לא רואים לוצ'ה אנדרגראונד, גייז, ממש, ממש, ממש מומלץ, ואני אומר לכם את זה בתור בן אדם שלצערו אין לו מספיק זמן לראות את זה, תראו לוצ'ה, אנדרגאונד, מומלץ בטירוף. תתחילו בעונה הראשונה, אין שום סיבה לא להתחיל שם, זה נורא כיף, וזה מרגיש נורא פרש.
זה גם נורא לילתי.
נכון.
זה לא כמו תוכנית רסלינג שלא ראית שנתיים, ואתה יכול לחזור לזה.
כי אתה תתפוס את זה אחרי שבוע, שבועיים מקסימום. פה, העלילות הן נמשכות לאורך עונות.
המון בנייה של דמויות. שאלה נוספת של גיא גואלניקי, לגבי שיטת הדירוג של דייב מלצר, הוא אמר השיטה שבורה.
דייב מלצר.
אני חושב ש אנחנו שוכחים שבסופו של דבר זה דירוג אישי של חוויה אישית של כתב, נכון שהוא עיתונאי הרסלינג הכי גדול בעולם ומאוד מאוד מוערך ומאוד מאוד ותיק, אבל בסופו של דבר זו הדעה האישית שלו לגבי קרבות. אני יכול להגיד שהרבה מאוד פעמים אני גם לא מסכים עם הציונים שהוא נותן, או שאנשים אחרים נותנים. לצורך העניין, מלצר ידוע בזה שהוא לא אוהב קרבות קומיים יותר. אני מאוד אוהב לראות את קולט קבאנה, טורו יאנו, צ'אק טיילור, בריזנגו וכאלה. אני מאוד נהנה מזה ברסלינג, ואני חושב שהוא לא נותן להם מספיק חשיבות.
כן, הוא מדרג את זה על הרסלינג אספקט. בזמן
לא רק,
אבל
לא רק, גם על חוויית הקהל.
זה האסנס שלו, בסופו של דבר.
כן.
ואם זה האסנס שלו, אז במקום כלשהו הוא מפסיד את החלק מהעניין הזה שנקרא יבקות בידורית. אנחנו פה להיות מבודרים.
למרות שלצורך העניין דוגמה טובה מהשבוע, הוא נתן את אותו ציון ל-AJ נגד בלור, שהוא נתן למיין איבנט של ה-3-5. והוא אמר ש-AJ בלור היה קרב היאבקות הרבה הרבה יותר טוב, אבל בעניין הבידורי וקידום עלילה וכאלה, המיין איבנט היה יותר טוב. מעניין. אז הוא נתן להם את אותו ציון.
מעניין. אבל תשמעו, אתם גם יכולים לשמוע שלפעמים קובי ואני לא מסכימים על דברים, כי אין מה לעשות, זה כמו כל, ואני מצטער שזה יוצא פלצן, כמו כל יצירת אומנות, אתה או מתחבר לזה או לא, איפשהו באמצע אתה על ספקטרום כזה, אבל כל אחד מאיתנו קולט את זה אחרת. וזה היופי, אגב, של אומנות. וזה הכיף, אגב, להתווכח עם אנשים שלא מסכימים איתך, רק ככה יוצא משהו מעניין. אז גם אם לדייב מלצר יש את השיטה שלו, היא לא מושלמת, כי אי אפשר לדרג שום דבר מושלם. אגב, הרבה אתרים,
סובייקטיבי לגמרי.
תחשב, הרבה אתרים יורדים משיטות דירוג. הדרך הכי טובה לדרג קרב היא לדבר עליו, להסביר מה נהנית, מה לא נהנית, כי אתה לא יכול לקמת בכמויות, כלומר, כל דבר, או לתת ציון או דירוג לכל דבר בעולם.
כן, קשה מאוד לעשות השוואה שנים אחורה, אם הקרב הזה היה יותר טוב מהקרב ההוא, וממה יותר נהנה.
יש טרנדים, יש דברים שעובדים עכשיו, דברים שלא עובדים אחר כך, אבל שיטה היא שיטה, בין אם היא טובה או לא.
לפני ש
שעוד הרבה אנשים מעניינים,
לפני שנלך לשאלות הגדולות, עוד שאלה קטנה מרועי הזיקרי.
רועי הזיקרי.
ששאל מה הקטע של התמונה של סט רולינס מאחורי הראש שלך בסרטון.
כן, זה נכון. אז אני לא יודע אם אתם זוכרים, אבל בזמנו היה ל-WWE, היה לפני מניה, היה להם איזה סופרסטארס פור הופס, אני חושב, משהו כזה, שהם נסו איזה כמו בקיקסטארטר, אתה תורם, ויש מדרגות כאלה של תרומה. תרמתי 20 דולר לבית חולים איפה זה? איפה הם נמצאים ההדקוורטרס של WWE?
סטנפורד.
בסטנפורד, שם היה איזה בית חולים לידים שהם מקימים, שסטפני וטריפל אייד שותפים שם או משהו כזה. תרמתי את הכסף, ובעצם קיבלתי את הזכות המאוד משונה ומגניבה לבקש חתימה מאיזה סופרסטאר שאני רוצה. ווואלה, בזמנו אחרי היה בא לי סת' רולינס. עד היום בא לי. עד היום, אני לא יודע מי הייתי מבקש, ממי אתה מבקש היום? היום נותנים לך הזדמנות לבקש ממי שאתה רוצה חתימה מה-WWE.
לא מאמין בחתימות.
אבל אתה יכול לקבל את זה, אבל פתאום מקבל תמונה וחתימה. אז אגב, יש שם חתימה שדהתה עם השנים לצערי, בשנים אני אומר שנתיים.
מניח ש...
ואני שומר אותה במקום של כבוד, למרות שנט, אשתי, פחות אוהבת את הפרצוף של סת' רולינס, הפרצוף המשומן, והוא מאוד משומן בתמונה הזאת. אבל אני רואה את זה כתחליף לתמונת ישו בכניסה לבית שלנו, ואני מרגיש, לפעמים כשיש לי התלבטויות או משברים בחיים, אני שואל את עצמי, מה הקרוספיט ג'יזוס היה עושה? וזה עוזר לי להתגבר על דברים.
אז לשאלתך, אני חושב שהייתי לוקח את AJ Styles.
נייס.
נראה לי.
בימינו יש מצב שהייתי עושה את זה. הוא, פין בלור, קווין אוונס, מצב סביר.
אתה, כן.
וגם קיבלתי חולצה, וגם קיבלתי חולצה של...
אתה, איתם, רוצה מיז.
של זה, של רסלמניה, שאתה מאוד לא אוהב.
כן, וואי, חולצה מכוערת.
מה, אני ממש אוהב אותה.
טוב, בואו נלך לשאלה גדולה מאוד.
היו כמה שאלות כבדות, כן.
שאלה גדולה מאוד של עומרי גיל.
כן, עומרי גיל.
ששאל לגבי פנטזי בוקינג, הוא רצה שנבנה קארד, עכשיו, תכלס, אין לי... כוח או זמן לבנות קאר.
זה מקצועי נורא להגיד כזה, אתה אומר, אין לי כוח. אבל בוא ניתן, באמת, נגיד והיינו חולים קרבות.
אתה רוצה להתחיל?
קרבות חלום, כן, אני אשמח להתחיל.
אוקיי.
זה וואלה, זה הפעיל את הדמיון דווקא יפה, זה נורא כיף.
כן, אני מודה שגם מה שאני כתבתי לפחות, כתבתי בשנייה בלי לחשוב יותר מדי.
זה הכי טוב, בדרך כלל.
כן,
בדרך כלל, don't overthink it.
סבבה.
אז אני אגיד לך מה, אם אני הייתי מארגן עכשיו אירוע, אז קרב פותח של הערב כדי להלהיב את כולם ולעשות קרב שכאילו...
הלכת לשם, לא.
לא, 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 אני רק אומר שזה הקרב הראשון, כי זה לגיטימי נורא ומאוד הגיוני. זה, הקרב נקרא בולט קלאב מול, מול הקלאב. זה פין בלור עם היאנג בקסה.
לחצתי לכפתור הלא נכון.
כן.
כן, סליחה.
כן. אז פין בלור עם היאנג בקסה מול אי-ג'יי סטיילס עם אנדרסון וגלוס. בקרב, כלומר... אחד מול השני קבוצות.
אוקיי, אני שם אומר? לב שאתה לא מכניס לשם לא את קודי, לא את,
לא.
לא את קני אומגה.
לא, או, יש עוד המשך, כן, יש עוד המשך לקארד. מה אתה אומר על הקרב הזה? היית
אוקיי,
צופה?
ברור.
היית צופה, יפה. הקרב הבא של הערב, כי זה הקרב שיליב את כולם, אז מיד אחרי זה, מיל מוארטס נגד ברון סטרומן בקרב לסט מן סטנדינג. יש?
אוי, זה מגניב.
יש, תודה רבה.
זה מגניב.
אחר
אני,
כך...
אני שמתי את סטרומן במשהו אחר, אבל מגניב.
אחר כך... סקסי סטאר נגד נאיה ג'קס בקרב זאת שהורגת בטעות את המתחרה של הראשונה מנצחת. זהו, בדיוק, זה קרב של אני מגושמת לעומת אני פשוט אכזרית מדי. מיד אחר כך, כי אמרנו, אוקיי, זה קרב כבד, בוא ניתן קרב שאנשים יאהבו. אקזייבר וודס, פי אטנשן, אקזייבר וודס נגד אלברטו אל פטרון נגד ברד מדוקס, פייג' שופטת מיוחדת.
אוי.
תודה רבה, ומיד אחרי זה, כי זה יהיה הקרב שכולם יהיו אחר כך, כאילו, אתה יודע, האולם יתחיל להתרוקן, ואנשים יגידו, אוקיי, לא בשביל זה באנו, אז המיין איבנט של הערב, כי אני אגב נותן זמן לכל קרב, אני פה לא נותן, אתה יודע, שמונה קרבות באירוע רק כדי למלא את הקרב.
וואי, נתתי יותר משמונה.
אז אתה מבין מה אתה עושה? אתה עושה WWE קלאסי. שזה בסדר, אבל אתה יודע, זה אתה. אז המיין איבנט שלי, אתה מוכן לזה?
אוקיי.
סת' רולינס נגד קני אומגה. בקרב שהעולם חיכה לראות.
כן?
אייקון versus אייקון. זה הקרב שאני הייתי רוצה לראות.
דווקא רולינס?
כן, סת' רולינס מול קני אומגה. בקרב מי גנב לי את הגימיק. מי גנב לי את האישיות. זה מה שאני הייתי רוצה לראות. זה הפנטזי בוקינג שלי, זה הקארד שלי. ועכשיו בוא נשמע מה יש לך מול זה. כי אחר כך אני רוצה...
אני פשוט הולך לזרוק הרבה דברים לאוויר פה.
קדימה, תתחיל.
טורו יאנו וקולט קבנה נגד בריזנגו בקרב המצחיק בהיסטוריה.
אוי, זה מעולה, אוקיי.
ריקושי נגד נביל.
יפה.
כן.
יפה, אני מפרגן.
קני אומגה אני רוצה לראות דווקא נגד ג'ריקו, כי בנוסף לכל יש גם את העניין הקנדי.
אוקיי, אוקיי.
וגם יש סיפור שם, עכשיו הם מתחילים ללכת אחד נגד השני בטוויטר קצת.
לא, נשמע טוב.
קווין אורנס, אני מאוד רוצה לראות נגד נייטו, כי נייטו הוא גם הילדוש.
נייס.
וזה יכול להיות מאוד מאוד מעניין.
אוקיי.
סטרומן שמתי דווקא נגד טומוהירו אישי, כי אישי הוא פשוט מין מקרר עצום. עצום אבל דחוס. כאילו שמת שלושה מקרים, אחד צמוד לשני כזה, אפילו לא אחד על השני, פשוט אחד צמוד לשני.
אני יכול להוסיף אגב משהו לקארד שלי מהר לפני שאתה ממשיך למיין איבנט שלך?
בבקשה.
ג'ון סינה נגד רנדי אורטון. אתה יכול להמשיך.
אז אני שמתי ג'ון סינה נגד אוקדה.
נייס, טוב, אוקיי, אוקיי, אוקיי.
כי זה משהו שצריך
לקרוא. אייקון versus אייקון.
לגמרי.
יפה.
קרב זוגות כיסוחים, הבריסקוז נגד שיי מוזארו.
אוקיי, אוהב, אוהב.
איי-ג'יי סטיילס נגד פיט דן.
איך, איי-ג'יי נורא גבוה יחסית לפיט דן, לא? פיט דן נורא נמוך כזה, אם אני...
גם איי-ג'יי לא כזה גבוה.
איי-ג'יי לא גבוה? באמת?
לא כזה גבוה.
הוא נראה גבוה.
לא, הוא במשך שנים לא הגיע ל-WWE, כי הוא לא גדול מספיק.
באמת?
אני רוצה לראות את...
אני חשבתי על פיט דן לשים אותו.
אני רוצה לראות את קנדיס לריי נגד אסקה.
אוקיי, אוקיי. לא כזה רחוק היום שבו זה יקרה, אבל בסדר? כאילו, אני לא חושב שאנחנו כאלה רחוקים ממתישהו שזה יכול לקרות.
מעניין אותי לראות את צ'אק טיילור נגד קוטה איבושי, כי זה שני מתאבקים שנורא מזכירים אחד את השני בעניין של טכנית הם מאוד מאוד טובים אם הם רוצים, אבל הם גם מסוגלים לעשות ממש ממש שטויות אם בא להם.
אוקיי.
אז זה יכול להיות מאוד מעניין.
זהו?
אני חושב שזהו, אני מנסה...
מה המיין איבנט? מה המיין איבנט?
תן לי חמש שניות לחשוב על אויב ראוי ל...
תן לי ואני אנסה לזרום
איתך. אויב ראוי לאנזו אמורי.
אני, אתה יודע שגם אני ניסיתי לחשוב מי הכי טוב שייכנס בו?
אני מנסה לחשוב על מקביל.
אבל אם איכשהו היה טיפה שכל ה-WWE, זה היה פשוט כס. אתה לא צריך יותר מזה.
אתה יודע מה? אנזו אמורי נגד ג'וזף פארק מאימפקט. כי הוא גם דמות של מישהו שלא יודע להתאבק.
אבל מה מהקארד שלך? שים לי משהו אחד שהוא מיין איבנט.
מיין איבנט אוקדה נגד סינה, אין מה לעשות.
יפה מאוד.
אין מה לעשות.
אז עכשיו אני נותן אתגר למאזינים שלנו. אני נתתי את הדרים קארד שלי. קובי נתן את הדרים קארד שלו. אנחנו שמים אותם ראש בראש בדף הפייסבוק שלנו, ואתם מצביעים בעזרת האמוג'ים, ככה נעשה, אתה יודע, אני, ואתה, או וואו, מה שזה לא יהיה. ואתם תקבעו, מי ניצח איתנו בתחרות? לא, לא, אתה לא
יכול. עוד אחד שאני חייב להוסיף.
זה מחוץ הרשימה.
שעכשיו עלה לי לראש.
זה כבר פציעות.
גולדאסט?
כן.
נגד ולווטין דרים.
נייס, נחמד. זה בא פרישו. פרישו, קלאסי. קלאסי פרישו. אתה לא יכול לשים את זה בתוך הרוצה. אתם קובעים מי ניצח באתגר הזה. ואם אנחנו כבר דיברנו על פנטזי בוקינג, בוא נדבר על מה שמאפשר לעשות את הפנטזי בוקינג הזה, ואנחנו נעשה את זה מאוד מאוד מהר. כי ביקשו מאיתנו לדבר קצת על WWE 2K18.
כן, גם אחד מהמאזינים ביקש.
פופו שוואפוואפ, לא?
ג'ים ומרווין לודר.
מי שמזהה את הרפרנס וכותב את זה בתגובות, מקבל שתי נקודות לסקורבורד. כן, לעונה הבאה, אנחנו נמצא משהו, אתם תוכלו לבדוק, זה כמו ביטקוין. אנחנו נשלח לכם האוס קוין. זה מטבע שלנו שאנחנו...
האוס קוין.
שאתם יכולים לקנות איתו כל מיני דברים לא שימושיים בכלל. אז אני קצת חרשתי 2K, ואני חייב להגיד שהאכזבה היא פסיכית.
זה המשחק עם הכי הרבה בגים שאי פעם ראיתי בחיים שלי.
זה נורא. אוקיי, המשחק עצמו לא נוראי. התחושה היא ששחררו אותו, לא שהוא חצי אפוי, אלא שליש אפוי במקרה הטוב. כמו עוגה שעוד לא, עוד לא, בכלל, היא הטמפרטורה הבסיסית, כי התחיל תפוח, כלום לא קרה פה. זה משחק מוזר, נורא. יש שם דברים שאתה רואה שהם בכיוון הנכון. למשל, סוף סוף, המנוע הגרפי נראה נורמלי, סוף סוף קצת שיפור, כי שנה שעברה
למרות ששיער עדיין הם לא מצליחים.
עדיין, אבל אני אגיד לך מה, הטקסטורות סוף סוף נראות נורמלי, ומתאבקים נראים כמו שהם נראים, זה נראה טוב. הכניסות של בובי רוט, אתה רואה את בובי רוט, אתה אומר לך, בונה, זה ככה מושן קפצ'ר צריך לראות, ככה הוא נראה, זה הפנים שלו, זה הגוף שלו, זה הכל נראה טוב.
מושן קפצ'ר.
מה?
שמעתי ככה, משה קפטן צריך להראות.
משה... וואו. הימי, good old days. אז הגרפיקה נראה טוב, הבעיה שמתחת לזה, אין כלום כמעט. השיפורים העיקריים הם בזה שאפשר להרים מישהו ולהרים אותו בכל נתנוחות ולזרוק אותו כל מקומות, שזה אחלה, זה כיוון נכון. מעבר לזה, המשחקיות נשארה זהה לחלוטין.
שזה גם משהו שהיה במשחקים לפני 20 שנה.
כן, בסדר, להרים אותה ולהחליט לאן לזרוק אותו, אבל לא, פה אתה יכול להרים אותו ולהסתובב איתו, ונגיד, זרוק אותו מעבר לחבלים.
כן, כמו שיכולת לעשות ב-No Mercy ו-WCW Revenge וכאלה.
אבל אני אגיד לך מה, כרגע קודם כל...
או נגיד, אתה יודע, במשחק אחר שקיים עכשיו, Fire Pro Wrestling.
הבאגים נראים נורא.
מזעזע.
אני מאוד שמח שהחליפו את הצוות שדרנים, אם כי הם לא נשמעים כמו עצמם, בשום צורה אפשרית. כלומר, קורי גרייבס נשמע כאילו הוא קלט איפשהו במקום לא ברור, זה נשמע לא טוב, אם כי הדינמיקה ביניהם פשוט טובה, כי זו הדינמיקה הטובה, ועכשיו גם הצוות שדרנים עדכני לאיך שסמקדאון נראית בשבועיים האחרונים, סתם כי משהו קרה ל... איך קוראים לו לשדרנים?
לפיליפס.
לתום פיליפס, כן. אז עכשיו זה כאילו מעודכן לקארד הזה. כן הקליטו רעשי קהל מגניבים ב-NXT וכאלה, אם אתה תשמע את זה, אתה תשים לב. לדעתי הם הקליטו סאונדים אמיתיים, לקחו, כלומר, סאונדים מהקהל, יצא ממש מגניב, וזה נשמע אמיתי, נשמע כמו קרב שמתרחש. נוראי שצריך למצב המייפלר להכין סופרסטאר משלך. אם אתם זוכרים שפעם קובי נתן לי עונש, ונתן לי בומב של בובי בלה, האח החורג והלא ידוע של, של ניקי וברי.
עם המובסט הכי מבאס ביקום.
אתה לא יכול להוריד שום דבר, או שיצרת בעבר, או שיצרת עכשיו, או שחבר יצר בשבילך, או שיצרתם ביחד, אתה צריך ליצור מחדש מישהו, והמערכת שמה לא נוחה ולא טובה כל כך, כמו בשנים שעברו, וזה נורא מעצבן שאי אפשר לעשות עם רסטר כלשהו את המי קריר שאתה רוצה לראות. מה היה קורה אם שינסקי נקאמורה היה מגיע עכשיו לפרפורמנס סנטר בתור מישהו חדש? מגניב, נחמד. אני רוצה לעשות את זה, אני רוצה לחוות את זה. אני לא יכול, אני צריך ליצור מישהו משלי. זה מאוד מעצבן. אין דיבוב. הכל בטקסט. אז אתה פוגש סופרסטרים מאחורי הקלעים באוקוורד מוד הזה, והם מדברים איתך עם תנועות שפתיים מוזרות בטירוף, ועם טקסטים כתובים רע ממש, ממש, ממש כתיבה זוועתית, בלי השקעה בדיבוב, בלי השקעה בכלום בקטע הזה. המצב, מי קריר, המצב הזה נוראי. המצב ראו טו גלורי הוא מחשבה, אגב, נחמדה, שאתה מתחרה באנשים באמת, כאילו בזמן אמת עם התוכניות, כלומר, אתה מתאבק, אם היום זה היום של NXT, אז אתה מתאבק ב-NXT, ומנסה לצבור מספיק ניצחונות כדי להפיל לקרבות pay-per-view ששווים יותר, ולקבל משם את הדבר הכי נוראי שיש במשחק הזה, וזה loot boxes. אז הטרנד האחרון של משחקים הוא לעבור משיטה שבה אתה מקבל פשוט חפצים, או מקבל דברים ויכול לקנות אותם, אתה מקבל loot boxes, דברים שאתה קונה, ו... אתה קונה קופסאות, אתה לא יודע מה יש בהם, ואתה מקבל חפצים רנדומליים, טובים יותר, טובים פחות, זה נוראי. לפחות במשחק הזה זה לא עולה כסף אמיתי. השערה שלי, שנה הבאה, זה יהיה עם קורנסי בתוך המשחק. כלומר, שאתה צריך לשלם דולרים שיקבל לוט קרייטס יותר טובים, וזה נוראי. אני מרגיש כאילו, אם בדרך כלל זה צעד קדימה וצעד אחורה, ואנחנו נשארים באותה נקודה, פה זה היה צעד אחד קדימה, וזה ארבעה צעדים אחורה, כאילו, מבחינת המשחק הזה. לצערי, אני לא יכול להמליץ עליו, זה הידרדרות. זה לא כיף. כלומר, זה לא כיף מבחינת להבין שזה עדיין מידרדר, אבל עדיין תמיד כיף לשחק, כאילו, במשחקים האלה, מה אני אגיד לך? זה תמיד לי נחמד לשחק ב-101, כיף לי, אבל אני לא יכול להמליץ שזה לא משחק טוב. אני מתנצל מאוד. בסה, ממש.
יפ, מסכים.
יש לנו עוד שאלות שקיבלנו? אני לא זוכר.
לא, פה זה נגמר.
אז מה, אנחנו...
לפחות בשאלות המעניינות שאנחנו יכולים לענות עליהן כאן.
כן?
כן.
יואו, אז בעצם עם עד כאן השאלות, ועד כאן החדשות, ועד כאן אירועי השבוע, אז עד כאן עונה זו של האוס שואו.
האוס שואו.
חברים, אנחנו כל כך מודים לכם על זה שהצטרפתם אלינו למסע הזה. בתכלס היה מסע. היה לנו פה עונה מעניינת, היה מגניב ממש, אני חייב להגיד, לא מובן מאליו שמקום כמו... תאגיד השידור הישראלי בימיו הראשונים, עושה מעשה אמיץ ולוקח שני אנשים שמדברים על רסלינג ונותן להם במה ונותן להם לדבר. אז באמת, המון המון תודה לכל החבר'ה מתאגיד השידור שליוו אותנו בחוויה המדהימה הזאת. תודה לליאור אור, אברבוך, סליחה, קצת מתרגשים, מה יש? לשלומי בן עטיה, לאיתי מרקסון ויאל שינדלר המלך, שבאמת ליוו אותנו פה לאורך כל העונה המקצועית והכל. היה תענוג, היה נורא כיף. לא שמעתם את הסוף מאיתנו. We're not finished with you.
I'm not finished with you!
כן, וזו הייתה עונה ממש מגניבה, עם מלא אורחים מגניבים.
Yep.
היה פה דברים שאתה חלמת שיהיה לנו אורחים כמו שהיה לנו העונה הזאת. זה יצא לנו פה לרעיין אנשים שחלמנו לרעיין.
כן, במיוחד אלעד יצחקיין.
לגמרי. אז אני רוצה באמת להודות לכל האורחים המדהימים שהיו לנו השנה הזאת.
בוא.
אני רוצה להודות ולא על פי סדר בהכרח ההגעה, למרות שזה בהתחלה כן, עדי כפיר, תודה רבה לך. אלעד יצחקיאן שהתארח איתנו. היה כיף לאללה. תודה רבה לכהן את מושון.
יפ,
באחד הפרקים הכי כיפים, שאם לא שמעתם אותו עד עכשיו, הוא כל כך רלוונטי עד היום, מדבר על נוסטלגיה, פרק מדהים, ממש ממליץ לכם, היה כיף נורא עם החבר'ה האלה, והביצוע שלהם באולפן היה פשוט מדהים. כיף לאללה. ריקסון רואס, אלוף ה-IWL, ערכנו פה אלוף נוכחי, הגיע עם החגורה, and everything.
איש מגניב.
And everything, היה פשוט תענוג.
ומוכשר בטירוף.
וכמובן.
וכמובן.
כמובן, קווין ון אריק. אתה מבין שאנחנו אומרים תודה לקווין ון אריק. אתם לא מבינים איזה התרגשות.
אני רוצה גם להגיד תודה לכמה חברים שלי. אוקיי? קודם כל סקוט סטיינר. אני רוצה להגיד תודה לנעמי. אני רוצה להגיד תודה לסת' רולינס. אני רוצה להגיד תודה לווייד ברט שלא שמענו אותו הרבה מאוד זמן. תודה רבה גם לג'רי לי לואיס. אני רוצה להגיד תודה לגרייט קלי. תודה. אני רוצה להגיד תודה לריק פלר. אני רוצה להגיד תודה לברוק לזנר כמובן. ובגלל שאני הכי אוהב את זה, אני אגיד תודה גם לחדווה ודוד שעשו בדיוק את אותו דבר.
תודה רבה לסאונדבורד המדהים הזה שליווה אותנו פה לאורך העונה, ריגשת אותנו.
ואתה שומע את השעון הזה? השעון הזה אומר שנגמר לנו הזמן.
הוא סופר לנו לאחור. אנחנו יודעים שאנחנו באוברטיים, וזה כמו הפרקים האלה של רו, שפתאום אתה מבין שאתה כבר הרבה מעבר, ואז אתה יודע שפה הקסם קורה. אז אם איכשהו פרשתם לפני השעה שעברה כבר למזמן, אתם פספסתם פה בענק. פספסתם פה בענק, אז אתם מוזמנים לחזור. כאילו, אתם לא מקשיבים לזה, אז כלומר, למי אני בעצם מדבר?
לא ברור לי מה
אתה עושה. אבל על שיר הנושא המדהים
אוי, תודה.
שיש לנו תודה. בעונה הזאת, שגייז, אני מאוד מתגעגע לטייקר, אבל עם כל הכבוד לטייקר, וואו, איזה שיר פתיחה יש לנו.
אני מעריך את זה מאוד, תודה רבה.
אז על הגיטרות של שיר הנושא שנקרא, אגב...
Can't Help Myself, שלי. זה נמצא בסאונד קלאוד שלי, אגב.
אתם מוזמנים לחפש, נשים לינק.
קובי מלמד בסאונד קלאוד.
אנחנו נשים לינק, נשים לינק, למה לא? אנחנו נשים בהחלט לינק. אז על הגיטרות של שיר הנושא המדהים הזה, שאנחנו שומעים כל שבוע, מתן אגוזי, שהוא...
מלך על.
וכמובן שיש גם את ההפקה, סאונד ועיבוד, שעליהם אחראי און יוספי, שקובי, בפעם האחרונה בחיית...
תמות אמן.
אלוהים אדירים. ולפודקאסטים נוספים שאתם יכולים לשמוע בזמן שאתם מחכים בקוצר רוח לעונה הבאה שלנו, שאלוהים יודע מתי תהיה ואם תהיה, אז אנחנו נעדכן אתכם כמובן בדף הפייסבוק שלנו, שאגב אם אתם לא עוקבים אחריו חייבים לעקוב אחריו. אז לפודקאסטים נוספים של תאגיד השידור אתם מוזמנים להיכנס lkan.org.il/podcast. תודה רבה שוב לכל החבר'ה מהתאגיד, ורגע איפה שאנחנו נפרדים, אנחנו לא שוכחים אף פעם שעברו 192 יום ימים, ודייוויד אוטנגה עדיין מצלם סרט.
יש לנו בונוס קטן אחרי הפרידה, אנחנו רוצים, אני כבר עכשיו רוצה להגיד תודה רבה לדרור חכימי על הדבר הזה שהוא עשה.
נכון,
אנחנו נשמיע את זה מיד בסיום התוכנית.
ואם אתם לא, אתם לא יכולים לדלג הפעם על הסיום של התוכנית, אין שום סיכוי שאתם עושים את זה הפעם, מי שלא מקשיב עד הסוף, אין לו מושג מה מפסיד.
יאללה.
ועם כל הכבוד, אני רוצה להודות לך, קובי מלמד.
אני רוצה להגיד תודה לך, עידן בן טובים. אתה רוצה לעשות את זה איתי, את האחרון?
עושה את זה עד העונה הבאה.
יאללה בא. ברוכים הבאים לעוד פרק של האוס שואו, האוס שואו, פודקאסט הרסלינג של ישראל, אני עידן בטובים,
ואני קובי מלמד.
שוב, כל שבוע, שבו איתכם, אנחנו נראה לכם תוכניות, קטעים וקטעים של רון, נדבר על רון, נדבר על אקסטין, נדבר על סמק, נדבר על כל הדברים, ויש לנו גם סאונדבורד, בואו שמו קטעים מהסאונדבורד. נו! לטס דו דיס פט!
אחלה סאונדברג שלנו, סאונדברג, די, עד כאן האוסול לשבוע הזה, תראו אותנו בפייסבוק, תראו לייק, תראו לנו באייטונס, אף אחד לא עושה אייטונס, תורידו אותנו גם באייטונס, אני הייתי עידן מטובים.
ואני הייתי קובי מלמד. יאללה ביי.